הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום וערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן ישי פופובסקי, אשר גרייבר, ואנחנו בתוכניתנו הנפש בראי היהדות נעסוק בנושא האישיות ההיסטרית. לפני שנתחיל לעסוק באישיות ההיסטרית, נאמר למי שמעוניין להתקשר ולשאול שאלות הקשורות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, מערכת הנישואים, האורות, הקהילה, יכול להתקשר 03-903-903-9, 03-903-903-9. ומכאן אל נושא הפתיח שלנו, האישיות ההיסטרית. אדם שהוא סוג אישיות היסטרית, הוא סוג אדם שמרגיש טוב רק כשהוא במרכז, במרכז החברה. חוויות ורגושים הם המדד של האדם הזה לחיים טובים. לכולם יש הנאות מדי פעם, לכולם יש ציפייה לחוות רגשות לפעמים, זה אפילו מרגיע את האדם. הגמרא מסכת ברכות בדף ד' אומרת, אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם וכי לא חסיד אני, כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, כלומר עד השעה השלישית שביום, ואני לא מתנהג בכבוד מלכות שכמותם, אלא חצות לילה אקום להודות לך, כמו שכתוב בתהילים קי"ט. שואל ענף יוסף, למה דוד המלך היה צריך להשוות את עצמו לשאר מלכים? האם לא יכול לשבח את עצמו באופן עצמי, ללא השוואה של שאר המלכים? לומר, אני חצות לילה אקום להודות לך. למה הוא צריך להשוות את עצמו שהוא שונה משאר המלכים ולומר, שמרה נפשי כי חסיד אני? תרץ ענף יוסף, הסבר יפה כל כך. שאר המלכים, יש תמיה גדולה עליהם. העשירים, השרים הגדולים, המלכים, איך הם חיים בעולם? אחד הדברים שהכי מחלים את נפש האדם זה פיזור הנפש. והאלה, המלכים, השרים, אותם אנשים עשירים, מרוב עושרם יש להם פיזור הנפש. הדבר הזה יכול להביא למתחים, לחצים, דאגות שיש לאדם, מה שפוגע באדם, פיזור הנפש. אבל אמנם יש להם פיזור הנפש, אבל כנגד פיזור הנפש שיש להם, יש להם תענוגים נפלאים שאין לשום אדם, וזה מה שמחזק את גופם, כי אצלם הנאה זה לא רק הנאה, אלא זוהי יכולת להשיח דעת, להתנתק מכל כך הרבה דברים שמושכים את האדם, סוחפים את האדם, אם זה הכסף, אם זה הקשרים, אם זה העשייה, אם זה העוצמה, אם זה הריבונות. לכן הם צריכים לתענוגות גדולים שיכולים לעזור להם לחזק את נפשם, על ידי כך שזה מסיח את דעתם מפיזור הנפש שיש להם. אמר דוד המלך שיש לו את פיזור הנפש כמו לשאר המלכים, ובכל זאת הוא לא מתענג בתענוגי מלכים. לכן אומר דוד המלך, שאמרה נפשי כי חסיד אני, כלומר יש לי פיזור הנפש כמו שאר מלכים, ואין לי את התענוגות שלהם. לכן אני זקוק לשמירה. הם קמים אחרי 3 שעות שביום, כלומר בשעה השלישית שביום, ואני חצות לילה אקום להודות לך. אני למרות ביזור הנפש עדיין עובד את השם, שמרה נפשי כי חסיד אני. זה ההבדל ביני לבין המלכים. מה שרצינו להראות כאן, שלכולם יש הנאות מדי פעם וציפייה לחוות רגשות, ולפעמים אפילו זה מרגיע את האדם, כמו שאומר הענף יוסף. אבל סוג האדם ההיסטרי הוא סוג אדם שהדבר היחיד שהוא מעריך בחיים, והדבר היחיד שאליו הוא שואף, זה הרגושים, זה ההנאות. זה אדם שלא תמיד קשה לזהות אותו. זה סוג אדם שהוא בהרבה מקרים קולני, מתמקד במרכז החברה, הוא מחכה ומצפה מתי ישימו לב אליו. לכן גם קל לזהות את האדם הזה. הוא יודע להתרועע עם כולם, לצחוק ולנסות להצחיק את כולם. הוא מנסה להפיק את המירב, את מירב ההנאה מכל אירוע בחיים, ברמה של 100%, להפיק את התועלת וההנאה מכל אירוע. האדם הזה הוא מוחצן, הוא מרגיש שהעולם הזה הוא מקום שצריך כל רגע להפיק ממנו את מירב ההנאה, וכל דבר שיכול להציע ריגושים והנאה, יש לו חשיבות. וזה מפעיל אצלו הרבה מרץ ואנרגיה. אז הוא מלא חיים, אז הוא מלא מוטיבציה, אז הוא מלא חיוניות, אז הוא רואה את העולם כמקום טוב וברוד, אז הוא רואה את העולם כמקום טוב ואיכותי, אז הוא רואה את העולם כמקום שכדאי לחיות בו, אז הוא מלא חיים ומרץ. זה סוג אדם שמנסה להתבדח הרבה, לצחוק הרבה, ולא פעם הצחוק שלו הוא צחוק בכל רם. לא רק כי הוא מחפש לצחוק, אלא בעיקר שישמעו אותו צוחק. לא כי יש לו צחוק יפה, אלא כי הוא רוצה לשדר לכולם. העולם הוא משחק. העולם זה מקום לצחוק בו. העולם זה לא מקום רציני מדי. הצחוק בכל רם שלו זו דרך להעביר מסרים ואת ההשקפה שלו. העולם הוא מקום של בידור. זו סיבה סמויה לצחוק בכל רם שלו. הוא מנסה לשדר מסר. המסר שלו הוא שהעולם הוא מקום מצחיק, לא מקום רציני. לכן האדם הזה לא יכול לסבול שיאמרו לו מה לעשות, כמה לעשות, איך לעשות. הוא לא יכול לשאת גבולות. העולם זה משחק. זה לא מקום רציני. הוא לא יכול לשאת מה שמגביל את המרחב ואת הזמן שלו. האדם הזה שונא מגבלות וכללים. הוא רוצה לשמור על חופש פעולה מלא כדי ליהנות מזמן וממרחב. אדם כזה לא אוהב את המעמסה של החיים. לדוגמה, הוא לא אוהב לבחור בחיים, כי כל בחירה בחיים יש לה מחיר. אני קונה רכב, המחיר זה הכסף. אני לא יודע כמה זה ישתלם. אולי יתברר שזה היה טוב, אולי לא. אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני כן יודע שכיום אני צריך לשלם את המחיר, ואז לקבל תוצאה לא לגמרי ידועה. לכן, לאדם כזה קשה לשלם את המחיר, ואז לקבל תוצאה לא לגמרי ידועה. לכן, לאדם כזה קשה לבחור, כי בחירה זו אנטיתזה לאישיות שלו. בחירה זה סתירה לאישיות שלו. בחירה, הכוונה שהעולם הזה שייך למבוגרים, לאנשים שצריכים שתהיה להם אחריות על הבחירות שלהם. צריך לדעת לקחת אחריות ולשלם מחיר על מה שצריך לשלם מחיר. זה קשה לאדם הזה. הוא לא יכול לשאת את קושי הבחירה. קושי המחיר, כי בחירה, הכוונה אחריות בחיים, ואת זה הוא לא מוכן לשאת. הוא שונא מגבלות. הוא שונא כללי התנהגות. הוא רוצה לשמור על חופש פעולה מלא, כדי ליהנות מזמן וממרחב. לכן הוא לא אוהב לבחור, כי בחירה, הכוונה שהוא מוותר על דבר אחד. ובעולם שלו, עולם הליצנות, אין ויתורים, אין מחירים. יש רק חיים מאושרים. האויב הגדול ביותר של סוג האדם הזה זה השעמום. הוא מרגיש שהוא זקוק לסיפוקים מיידיים. הוא מציב לעצמו מעט מאוד גבולות. הוא עוסק הרבה בעצמו. האדם הזה אוהב הרבה להגיד שצריך לחשוב בצורה חיובית ולהיות אופטימי בחיים. הדילמת הגדולות בחיים שלו בדרך כלל לא תלויות בשאלות של ערכים גדולים, אלא יותר בשאלות של איך אפשר יותר ליהנות ולשמוח בחיים, להפיק את המירב ברמת ההנאה והשמחה. ומה בקשר לעתיד? התשובה שלו היא, סמוך על סמוך. למה אתה חושב כל כך על העתיד? נגיע לגשר, נחצה אותו, אל תדאג. רק אם תחשוב בצורה חיובית, כך העולם יחייך אליך. ואם צריך, הוא גם יוסיף מימד פילוסופי. הוא יאמר, אתה יודע כמה אנשים חשבו על העתיד שלהם ובסוף לא הגיעו לשם? לא חבל על בזבוז הזמן ואנרגיה שאתה חושב על העתיד? כלומר, הוא לא מדבר מהלב, הוא מדבר מהרציונל, הוא מדבר מההיגיון הטהור, מההשקפה הבריאה והנכונה, מתפיסת העולם היעילה. תחיה את הרגע, תנשום את האוויר הצח של ההווה. אל תהיה בתוך בעיות העתיד. הוא יוסיף לך אולי גם את אמרתו של רבי ישראל בעל שם טוב, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אם אתה חושב על בעיות, אתה שם. אתה מפספס את ההווה, תחיה את הרגע, תהנה. לכן לאדם הזה יש גם כושר התאוששות עם משברים מאוד מהר, כי מישהו השפיל אותו, העביר לו ביקורת, זו או אחרת, הוא מהר מאוד. יפנה לארוחה טובה, ישכח את הכל. הוא יפנק את עצמו בתצורה זו, או אחרת, ויאמר לעצמו, מה זה חשוב מה אנשים אחרים חושבים עליי? העיקר שאני יודע להיות שמח בחיים שלי. לכן אין הרבה דברים שמצליחים לשבור אותו לטווח ארוך, בגלל שכל פעם שיש משבר, הוא אומר לעצמו, שום דבר לא משנה. העיקר שיודעים ליהנות מהחיים, ותמיד יש משהו זמין שאפשר ליהנות ממנו. לכן גם קל לחבב את האדם הזה. הוא חברותי, הוא אדם משעשע. הוא בעיקר אוהב להיות בחברת אנשים משעשעים, לא פלא שאנשים אוהבים את חברתו. הוא אוהב לומר על עצמו שהוא אוהב לחיות. הוא יודע לחיות, הוא ממצא את החיים, הוא מפחד משעמום. הוא תמיד נשאר בתנועה מתמדת, מעין היפראקטיביות, העיקר לא להשתעמם. אבל זה מה שמשאיר אותו ברמה השטחית של החיים, ברמה של הרבה הסחות דעת. אז זה סוג אדם שאוהב לומר כמה הוא חיובי כלפי החיים, כמה החיים טובים, וכשהוא רואה ערימה של השפעה, הוא מתרגש מהפרפרים היפים שמעל, הוא מזמר כמה עולם מקום טוב ויפה. לפעמים הוא כל כך מפחד מהצדדים השליליים של המציאות, שבצורה אובססיבית הוא בורח למקום החיובי של החיים. נכון, נכון שטוב לשים דגש על הצדדים החזקים והחיובים של החיים. יחד עם זאת חשוב גם להכיר את הצדדים הפחות טובים, אותם מתקן, ולא לברוח מהצדדים הלא טובים של החיים. אבל האדם הזה כל כך מפחד מלהרגיש רע, מתוסכל, משועמם בחיים, שכל פעם שיש לו את ההרגשה הרעה הוא בורח לאכול משהו, לדבר עם מישהו, לצחוק עם מישהו. העיקר לא להרגיש רע. השינוי אצלו יתחיל כשהוא בהדרגתיות יבין שההרגשה הרעה שהוא מנסה לברוח ממנה מביאה אותו לתחושת ריקנות. במקום להיות עם הילד שלו ביחד 10 דקות, לשבת אחד ליד השני, פשוט לדבר אחד עם השני, להקשיב לילד, לשים יד על הכתף של הילד. הוא מרגיש שהוא חייב כל הזמן לשמח את הילד, להרקיד אותו, לשחק איתו, לצחוק איתו, לברוח משעמום. אסור שהילד יגדל במקום שבו הוא מרגיש שעמום. הוא מעביר את מורשת השטחיות מדור לדור. לא תמיד הוא מצליח, אבל לפעמים, לצער הילד ולצער חברה של הילד, הוא מצליח. אבל לפעמים בהדרגתיות הוא מתחיל להפנים שזה יותר ויותר רע. הוא מרגיש יותר ויותר את הריקנות בבריחות האלה. הוא מרגיש שהבריחה הזו מהאישיות שלו, מפיתוח האישיות שלו, לא כל כך יעיל, לא כל כך טוב. הוא שוב ושוב צוחק. הוא שוב ושוב שמח. הוא שוב ושוב שומע מוזיקה. שוב ושוב מצליח להשיח את הדעת מהדברים החשובים בחיים, אבל שום דבר באישיות שלו לא השתנה. הוא מרגיש ריקנות, כי את האישיות שלו הוא לא פיתח. אולי הוא הצליח להרחיב את מעגל ההרגשות שלו, אבל מקטין את היקף האישיות שלו. פיתוח האישיות של האדם זו יכולת לסגל לעצמו תכונות חדשות, תכונות חיוביות שונות ממה שהיה לו בעבר. אבל האדם שעליו אנחנו מדברים לא חושב בכיוון הזה. הוא לא חושב איך לפתח תכונות, איך לפתח יצירתיות, עשייה ועוד כל מיני תכונות שדורשות מדי פעם מאמץ. אלא הוא בעיקר שם דגש על פיתוח מעגל ההנאות והסחות הדעת בחיים, מהדברים החשובים ביותר. וככל שהוא בורח יותר ויותר אל ההנאות והסחות הדעת, הוא מזהה את הריקנות שבזה. הוא סוג אדם שלא מצליח להתמודד עם כך, שצריך להתגבר ולקחת אחריות על החיים, על הטעויות שאנחנו עושים, לומר סליחה, לעשות שינוי בחיים. הוא עדיין במצב ילדותי, בכל אופן רגשית. בעולם שבו לא לוקחים אחריות, אלא בורחים מאחריות, לא עושים שינוי, אלא מתעקשים לשנות את העולם. הוא לא מתקדם. וכל פעם שהוא מרגיש שהוא צריך לקחת אחריות, הוא יאשים את האחר. במקום להתמודד עם השכן המעצבן, אותו, הוא יעבור דירה. הוא יאמר לעצמו שהוא לא צריך חיים שיש בהם קשיים. כאילו שבמקום החדש שלו הוא יעבור, הוא לא יפגוש בני אדם שיעצבנו אותו מדי פעם. אבל הוא לא עוסק בלפתח את האישיות שלו, אלא יותר בלהתעקש לשנות את העולם. לא כל הקשנות היא טובה, זה ההבדל בין הקשנות לנחישות. הקשנות זה הניסיון שוב ושוב לעשות את אותם דברים בצורה לא נכונה, ולנסות להגיע למטרה ולהתאכזב, ולשאול את עצמנו למה אנחנו לא מצליחים. זוהי הקשנות. נחישות זו היכולת של האדם להתמקד במטרה, יחד עם זאת, להיות מספיק גמיש, לעשות שינויים בשביל להתאים את עצמו, ולשנות תוכניות בשביל להגיע למטרה הנכונה. האדם שלנו מסוג האנשים העקשנים ולא הנחושים. הוא לא אדם שמודע לעצמו אלא בורח מעצמו. הוא לא אדם שעובד על עצמו אלא אדם שעובד על אחרים. בגלל שהוא אדם שטחי, אדם שטחי הכוונה אדם שלא עובד על פיתוח האישיות והמידות והתכונות שלו, בגלל שהוא אדם שטחי, הוא רואה באחרים את אותו דבר. הוא רואה אותם כאנשים שטחיים. הוא לא מבחין בצרכים שלהם, בעשייה שלהם, במעמד שלהם, בהשקעה שלהם, ברגשות שלהם. זו שפה שהוא לא מכיר. זה עולם שהוא לא ביקר בו. הוא עסוק בעצמו ולא מבין למה אנשים נפגעים ממנו. הוא לא עושה שום דבר מרוע לב, אלא יותר עם מקום של, כמו ילד קטן שחושב על עצמו. בטח שלאדם כזה יהיו הרבה קשיים במערכות קשרים עם אנשים אחרים. קשה לו להבין את האנשים האחרים. אלה הם קווים כלליים על סוג האישיות של האדם ההיסטרי. אנחנו נעשה הפסקה, ולאחר מכן, בעזרת השם, ניתן להתקשר ולשאול שאלות שקשורות לנפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, קהילה, משפחה, ב-03-903-903-9. 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם, לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול שאלה שכבר מתרסמת ב-60 שנה.
שמה?
60 שנה.
כן.
שערום שהתגרשו כשהייתי בת 5, לפני 60 שנה.
כן.
ואז אני כל החיים, ממש, לא מסכימה לשכוח את זה, כאילו את מה שעברתי, את הטראומות. ופתאום עכשיו, לקראת היום הולדת שלי בחנוכה, אז כאילו אמרתי, כל מה נאמרו לי, תלכי בפדים קדימה, מספיק, כאילו, יש עוד דברים חוץ מזה, אבל בכל נושא, אפילו השבת האחרונה, שהיו צריכים ילדים נשאים ונכדים, הייתי חייבת לסתדר, בכל נושא אני מכניסה את זה.
מה את מכניסה, שההורים התגרשו בגיל 5?
מה?
שההורים התגרשו בגיל 5.
הייתי בת 5.
כן. הבנתי, הנושא הזה הוא לכל.
זה היה חטיפות ברוטליות ובלגן הרבה שנים.
כן.
אז כאילו כל מלא הייתי חייבת לדבר, קשה לי, קשה לי, קשה לי, קשה לי. ועשיתי על הדרך המון דברים.
כן.
עבדתי, צריכתי בעבודה, ברוך השם שלי ילדים נשואים קטינים.
ברוך השם.
קטינים, וכל טוב.
כן.
הייתי חייבת בכל בשיח להכניס את זה. תחשבו כמה היה קשה, תחשבו זה נורא, בלי אבא, בלי זה. לא לראות את האבא בלי בסדר, כל הזמן. עכשיו פתאום, אני אומרת, לקראת היום הולדת של גיל 66.
כן.
החלטתי לעצמי על תוכנית חיובית.
כן.
הדברים החיובים שהיו לי בחיים.
כן, יפה מאוד.
ואז נפעלתי קשרים עד אמריקה, כאילו בת אחת מתקשרת לאחי באמריקה, ועוד בת מתקשרת לחניכות שלי, של המוסד, לפני הרבה שנים, שנקיבו דברים חיובים. זה יפה שאני עושה לעצמי את התוכנית הזאת.
מדהים.
מה?
מדהים.
כי הבת הגדולה שלי, זה היה נראה לה מוזר. אמרת לה, תתקשרי לתמר, חניכה שלי מלפני הרבה שנים במוסד, שפונביץ', תגיד עליי כמה דברים טובים מהשנה הזאת, שהייתה מאוד שנה טובה בשבילי. ואז אחרת, תתקשרי לך, אני חושבת שלי משיקוניים לפני הרבה הרבה שנים. ותגידי, שהם יעשו כזאת רשימה, כל אחת מה יאמר, שלושה משפטים. זה טוב או לא טוב?
נהדר. וטוב מאוד. למה שזה לא יהיה טוב?
זה מגוחך שאני מכינה לעצמי את התוכנית על עצמי.
שאת מכינה לעצמך תוכנית לעצמך, אם נוח לך עם זה, לגמרי לא מגוחך. לא, לגמרי לא מגוחך. אם טוב לך עם זה, נוח לך עם זה.
מאוד, עושה לי מאוד טוב.
המילה מגוחך היא...
פתאום מהבוקר הם לא נרגעתי מזה, התקשרתי כבר לכל העולם.
כן.
וכבר סתרתי כל אחת מכן לדבר עם מי.
המילה מגוחך...
זהו, היה לי תקופות מאוד יפות בחיים, היה לי עבודה נהדרת, התקלחתי. ועבדתי בלי תשובה והתקלחתי, ועשיתי הפרקות חתונות, התקלחתי, אז אמרתי...
ברוך השם.
תמיד נמשך עליי הטראומה והתסמוכת, שלא הסכמתי לצאת מהדכדוך הזה. ועכשיו אני אומרת, יאללה, פנים קדימה, סוף סוף, סוף סוף נפל לי הסימון היום בבוקר, עם הפנים קדימה, מספיק לחשוב על מה שהיה. אחרי כל כך הרבה שנים, אז אמרתי, וואי, זה רעיון גאוני, ופתאום התחלתי, בלי לחשוב, לעשות אותו, פשוט לקדם את זה.
נהדר. המילה מגוחך היא יחסית, ברגע ש...
מה?
המילה מגוחך היא יחסית, ברגע שאת מרגישה טוב ונוח עם זה, אז זה נהדר. אם זה פוגע במישהו אחר, מעלה במישהו אחר, זו כבר שאלה נוספת. אבל אם והיה, ואת מבחינתך זה טוב לך, ומבחינת המשפחה, זה מעליב מישהו, מבייש מישהו, לא נעים למישהו?
לא, אחים שלי
גדולה
דברים טובים, והחליפה שלי גדולה דברים טובים. כאילו, אני לקחתי את הנקודות החיוביות שלי בחיים. סוף שיצאתי מהדכדוך, הפסקתי לחשוב על מה שהיה לי בחיים.
כן.
ופשוט אחרי שהבת שלי פסיכולוגית אומרת לי שנים את זה,
כן.
תחשבי חיובי, תצאי כן. מזה, תתקדמי, לא הסכמתי כזה, לא הסכמתי, זה ממש נפשי התקשה שלא הסכמתי לצאת מהדכדוך הזה. פתאום הרמתי את עצמי היום, ואמרתי, אוקיי, יאללה, יומד, ב-66, משהו שהשתנה בתוכניות. שיהיה משהו חיובי.
נהדר, מה שהייתי ממליץ להוסיף על כל הדבר הזה, אולי יכול להיראות בעינייך לאחר מכן, או אולי בעיני מישהו במשפחה, שיש בזה משהו מגוחך, אני מכינה לעצמי משהו, לכן מה שהייתי אולי מוסיף לכאן, יש כאן איזשהו מימד של גם נתינה למישהו אחר. הנתינה שלך למישהו אחר, כן, אני אסביר מה, לדעתי, מה שאני שומע, איזה נתינה יש כאן למישהו אחר. דגש גדול שאת צריכה לדעתי לשאת באותו אירוע, זה לשים דגש על השראה. כי את מהווה מקור השראה. את מהווה מקור לעידוד. את מהווה מקור לכוח לעוצמה. לכן, לא הייתי רק עושה את האירוע כמקור של, הנה, היו לי הצלחות בחיים וזה בא רק לטובתי ולנחם אותי. אלא, נכון, זה אירוע גם בשבילי, אבל יש כאן מסר שאני רוצה להעביר לכולכם. אני בת 66, ואני רוצה להעביר לכם שגם מי ששנים על גבי שנים, 60 שנה, סבל מטראומות, מזיכרונות, מקשיים, מהתמודדויות, מרשה לעצמה להתחיל דף חדש בחיים שלה. וזה מסר אדיר שאת יכולה להעביר, מסר אדיר לבני המשפחה. לכן לא הייתי רק לוקח את האירוע הזה כבשבילך, אלא להפוך אותו גם לנתינה, להשראה לאנשים אחרים. ואז להשאירה לבני המשפחה, לכל מי שהולך להגיע לאירוע הזה. כי זו לא רק השמחה שלך. זו השמחה שלך, אבל השמחה שלך גם תהפכי אותה למקור השאירה לאנשים אחרים. הידי כך שתדברי על הקשיים, על ההתמודדויות, על מה עבר עלייך, איך עבר עלייך. שאת מאמינה בבני אדם, את מאמינה בעצמך, את מאמינה ביכולת של אנשים אחרים. אולי אפילו כדאי להביא אדם חיצוני נוסף שידבר על כוח, על מוטיבציה, על עשייה, על התמודדות, על שינוי. כלומר, להפוך את האירוע לא רק לאירוע שלך, נחמה שלך, אלא גם נחמה שלך, אבל גם תמשיכי להתקדם הלאה, תפכי את זה למקור של השראה ונתינה. זה, אני חושב שהייתי מוסיף לאירוע הזה, ואז גם אם והיה, ויש איזשהו צד שאולי זה מגוחך, כי לכן שאלת את השאלה הזו, כלומר, המקום הזה כבר אין שאלה של גיחוך. כי זה לא רק אירוע שאת עושה לעצמך, זה אירוע נהדר. וזה מאוד מרגש לשמוע דבר כזה. 60 שנה, אדם שהוא סבל ונשא זיכרונות, קשיים, טראומות, מועקות, ובכל זאת מגיע שלב מסוים שהוא נע קדימה. כמובן, עדיין יהיו ירידות, עדיין יהיו רגעים שהזיכרונות מעבר יצופו ויעלו, אבל העיקרון הוא נעים קדימה. אומנם נכון שלפעמים יהיו כמה צעדים אחורה, אבל בגדול הכיוון הוא תנועה קדימה. וזו נקודה מהותית נהדרת, וחשובה ששווה לא רק לשמוח עליה, אלא גם לשמח אנשים אחרים בעבורה.
יופי.
מאוד מעודד מה שאת עושה. נהדר. שיהיה בעזרת השם הרבה הצלחה, ופתיח חדש לכיוון החדש.
אמן. תודה רבה רבה, כל המצוות.
אמן, ברוכים תהיו. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום.
אני רוצה לשאול על שתי דברים. דבר ראשון, הנושא של סדר.
כן.
כלומר, אני יכול לקבל על עצמי נושא של מסוים, שאני עכשיו עושה סדר מסוים, בדבר מסוים.
כן.
ואז כשאני מגיע לזה, פתאום אתכן להגיד, לא, זה אני צריך את זה, אני לא צריך את זה. אני, לפעמים אני מעביר דבר למקום למקום, אני באמת לא זורק את זה. אם יש דברים שאני צריך לזרוק, אז אני באמת לא זורק. אני מגיע למשהו, לא, אני צריך את זה. אני צריך, איך אני יכול לקבל איזשהו סוג של החלטה, אם אני לא צריך את זה, לא לזרוק את זה, ואם אני צריך, אז להשאיר את זה.
התשובה היא שבזמן שאתה עושה סדר, אתה מעורב מדי רגשית. בזמן שאתה עושה סדר, אז המוח מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות. אתה לא יכול לחשוב בזמן שאתה עושה סדר, לא כל החיים, אבל בשלב הזה. ולכן ההמלצה, לדעתי, אני יודעתי, מה שכדאי לעשות זה שאל תחליט בזמן שאתה מסדר. בזמן שאתה מסדר זה לא זמן של החלטות, זה זמן של רק עשייה. אתה מה שכדאי לעשות זה בזמן שאתה לא מסדר, אפילו מחוץ לחדר שאותו אתה רוצה לסדר, או מחוץ לבית שאותו אתה רוצה לסדר, או מחוץ לאזור בבית שאותו אתה רוצה לסדר, אפילו תיקח דף ועט, ותרשום מה אמור להיות, תתאים את עצמך רק למה שכתוב בדף. בזמן שאתה מסדר, אתה נכנס למערכת של מעורבות רגשית, ואז מתחיל לשקול, כן, לא, כדאי, לא כדאי, נעשה עם זה שימוש, לא נעשה עם זה שימוש, עשינו בעבר, נעשה בעתיד, לא עשינו בעבר, לכן כן נעשה בעתיד, לא עשינו בעבר, לא נעשה בעתיד. כל מיני מחשבות שעוברות, והן אלה שמבלבלות. והן צפות כנראה מהר מדי, ומשתלטות עלינו, ולא מאפשרות לנו פשוט לתפקד. לכן ריבוי התלבטות בדבר הזה, הוא לא דבר מקדם, אלא דבר מונע.
הדבר השני הוא לגבי סדר יום.
כן.
כלומר, אני יכול לקבל לעצמי שאני רוצה עכשיו לעשות זה, ובשעה זאת לימוד חברותה כזאת, ובשעה כזאת לעשות... ולמה זה, 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 זה נמרח, כאילו... פתאום, זה, פתאום אני יכול להגיד שאני רוצה חברות בשעה הזאת להגיע בזמן, ואז כאילו שהשעה מגיעה, דוחה את זה כזה, זה לא בדיוק נראה כל כך חשוב עכשיו.
כן. בעיית הדחיינות... בעיית הדחיינות לכול... לשניים מתוך 10 אנשים יש את זה. ובדרך כלל מי שאתה מדבר איתם הוא 2 מ-10.
כן, השאלה היא איך אפשר להעלים את זה, אי אפשר. השאלה איך אפשר להתמודד עם זה בצורה טובה.
זה קצת דומה למה שהיה לפני כן. כלומר, בזמן שיש איזושהי מטלה מסוימת, אז אנחנו שוכחים מה שהחלטנו לפני כן. זה אחד הדברים שמאפיינים את האדם או את המתמודד עם הנושא הזה שנקרא דחיינות. כי בזמן ההתמודדות אנחנו מעורבים רגשית, ואז לכן דוחים דברים ומוצאים דברים יותר חשובים. זו הבעיה הגדולה בדבר הזה. מה שכדאי לעשות זה לחלק את היום לפרקי זמן. ותאמר לעצמך, אני לא הולך להתמודד כל היום מול נושא הדחיינות, אבל קח לעצמך פרק זמן לדוגמה של... שעה ביום. לדוגמה, יש לך חברות, אני סתם אומר דוגמה, נגיד מ-10 עד 11, אז משעה 10 עד 11, אתה אומר לעצמך, זהו, במהלך 24 שעות הקרובות, אני רק על שעה אחת שם דגש, רק על השעה הזו. אני רוצה שליטה רק על השעה אחת. על השעה הזו אני רוצה לשים שליטה על בין 10 ל-11. אחר כך בהדרגתיות תוסיף לעצמך שעה אחרת במהלך היום, 2 עד 3. וכך בהדרגתיות תעלה. אבל להוסיף את הזמני השליטה האלה, זה לא רק הידי כך שאני אומר, טוב, מ-10 עד 11 אני לומד. זה להיכנס למחויבות. ומה זה, מה הכוונה להיכנס למחויבות? הרבה מקרים, בני אדם, רוצים להיות בריאים, ולא לשמור על תזונה בריאה, רוצים להיות עם כושר בריא, בריאות גופנית טובה, אבל לא עושים הליכה, ולא תמיד מפעילים את הגוף בצורה נכונה. הרבה אנשים רוצים את התוצאות הדובות, אבל הם לא תמיד מוכנים להשקיע את המחיר. המחיר של להימנע מדחיינות, זה להימנע מכל גורם משיח דעת. נכון, שבזמן שאנחנו עומדים מול פרויקט זה או אחר, אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו נצליח להתמודד מול כל מיני גורמי משיחי דעת. אבל כל גורם משיח דעת, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות אנשים, גורמים משיחי דעת, הם חזקים יותר מאיתנו, ולכן בבחינת אל תעין בעצמך עד יום אותך, צא מתוך נקודת הנחה, שאם יש לך דבר שהוא משיח את דעתך, בדרך כלל זה טלפונים, אנשים שאתה נמצא בחברתם, כל מיני דברים אחרים שנמצאים באזור שלנו שלא קשורים בצורה ישירה לעבודה שלנו, הם ינצחו אותנו. צא מתוך נקודת הנחה שתפסיד במאבק הזה. ואם אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שתפסיד במאבק הזה, אז כמו ששום אדם לא ינסה להילחם בהרי, כי הוא יודע שהוא יפסיד את זה, כך לא לנסות להילחם בכל מיני דברים שמסיחים דעת, דוגמה טלפון או דברים כאלה, כי אנחנו בכל זאת נפסיד שם. אז מה שנעשה זה, עשה טוב אסור מרע. אסור מרע זה להסיר את כל גורמי המסיחי הדעת באותו פרק זמן שבחרנו, זה הזמן השליטה שלנו. ודבר שני, אנחנו נעשה גם כן את העשה טוב, לקבוע פרקי זמן, דוגמה שעה אחת, מ-11 עד 12, פרק זמן אחד, שבפרק הזמן הזה אנחנו מתמקדים בעשייה, ואותה אנחנו עושים. ולא לקבוע כל מיני מטלות במהלך היום כולו, כי בהתחלה זה קשה מדי, וכך בהדרגתיות אנחנו עולים, מרגלים את הנפש, מאמנים את הנפש, וכך משתפרים, משתדרגים, ומשכללים את האישיות שלנו.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים, ניתן לשאול שאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין הקהילה, בכל מה שקשור לנפש האדם, ואנחנו בעזרת השם ננסה לסייע לה ולעזור. 03-903-9039, 03-903-9039.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
אני עכשיו לומד בישיבה, ויש לי לפעמים קשיים בחברה, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. זה, אני לא יודע במה זה תלוי כל כך, אבל לפעמים אני מסתדר, פעמים לא.
כן. אז מה, השאלה היא מה? אני מפעמים... מאיזה בחינה מסתדר?
מבחינת לדבר עם בחורים, לפעמים, לפעמים אני מצליח, לפעמים לא. בשיחה אישית לפעמים עם בחור אני לא מצליח.
הבנתי. אתה אומר שאתה מתמודד עם בעיה חברתית.
כן.
הבנתי. מה היית רוצה שיהיה?
הייתי רוצה שיותר לזרום עם החברה, יותר לדבר איתם בצורה חופשית.
כשאתה נמצא מול אנשים ואתה לא מדבר איתם בצורה חופשית, הייתי רוצה ברשותך לשאול אותך, מה עובר לך בראש באותו זמן? מה אתה אומר לעצמך?
יוצר סוג של לחץ כזה שמדברים בינם לבין עצמם ואיתי פחות.
הבנתי, אז כשהם מדברים בינם לבין עצמם ואיתך פחות, אז עובר לך משהו בראש בסגנון של אני לא מעניין, לא מספיק טוב, אין לי מה שיכול לתרום לשיחה.
יכול להיות שאני מה להגיד להם או ש...
הבנתי. אז יש איזושהי מחשבה שעוברת לך בראש בזמן שאתה נמצא בשיחה, משהו בסגנון של מה אני כבר יכול להגיד, שיכול להיות מעניין, משהו בסגנון הזה.
כן.
יפה. עכשיו, אם והיה ואתה תדבר איתם, למרות שאין לך משהו מעניין, מה התוצאה הגרורה יותר שיוכל להיות בעקבות זה?
יכול להיות שעבירו נושא, לא יודע מה, משהו כזה.
הבנתי. אז אם יעבירו נושא, בגלל שהנושא שאתה דיברת עליו הוא לא מעניין, לאיפה הלאה עוד זה יכול להתפתח?
אולי השיחה תסתיים, לא יודע.
הבנתי, ויש לי ברשותך שאלה, לא יצויה השאלה עכשיו, השיחה עכשיו היא תסתיים, אז מה זה אומר? זה אומר עליך משהו? עליך, על האישיות שלך? מה יהיה עליו אם השיחה תסתיים?
אני יודע, זה משפיע
על הישירות,
אבל...
אז מה, אז נגיד, אז נכון, אז השיחה עתידה להסתיים, וזה יכול להתפתח למקום יותר גרוע אם השיחה תסתיים?
לא, זה תלוי בצד השני. לפעמים, לפעמים זה מסתיים טוב,
לא, הבנתי. אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, החשש שלך הוא להתחיל דיאלוג דו-שיח עם אנשים אחרים, והחשש הוא ששמה בסוף אפשר להגיע למצב שאני לא יהיה משהו, אני לא יהיה מספיק מעניין בדיאלוגיות, שאני לא מספיק מעניין, אז יכול להיות שזה יתפתח למקום שבו השיחה תסתיים ואני לא יודע מה יהיה הלאה.
כן.
זה המקום הכי גרוע שיכול להגיע?
כן, פחות או יותר, ממש כזה, אבל שיש חברה גדולה שיש הרבה בחורים, אז זה פחות קורה, כי כל אחד יש לו מה להוסיף. אבל בשיחה אישית לפעמים זה קורה, כאילו סוג של שתיקה כזו.
נכון. נכון, ואם נגיד ישנה סוג של שתיקה, איזה סוג תגובה היית רוצה שתהיה לך? בוא נאמר שאני אומר לך מראש, אני אומר לך מראש, יש שיחה בינך לבין אנשים אחרים, ובזמן שאתה מדבר איתם, אני בראש אומר לך, כעבור שתי דקות, תהיה שתיקה של 40 שניות. לאחר מכן, יכול להיות שימשיכו לדבר. מה אתה רוצה לעשות ב-40 שניות האלה?
אני מעדיף לדבר בזמן הזה, שלא ימשמן.
הבנתי. וכשלא מדברים, אז אתה אומר משעמם.
כן, אבל סוג של גם לפעמים זה מלחיץ.
נכון. זה מלחיץ כי זה אולי אני משעמם. תראה.
כן.
נכון. תראה, מה שקורה בהקשר הזה, זה שבהרבה מקרים נדמה לנו שבזמן שאני לא אדבר, או אין שיחה, אז זה אומר שאני לא מספיק, אני לא מספיק מעניין, אני משעמם, ואם אני משעמם, אז זה אומר הרבה על האישיות שלי. כל זה יכול להיות נכון, יכול להיות שזה לא נכון. מה שכן הוא, יש לנו כבר איזושהי דעה, אמונה, שברגע שאני מתחיל להיכנס תוך דיאלוג, יש לי חשש גדול שרגע השתיקה הוא מהווה מדד. כלומר, אם אני שותק, אז אומר שמשעמם, זה אומר שאולי גם אני משעמם. הרי אילו יצויר, היית יודע שאתה לא משעמם ברגע השתיקה, אז היה לך פחות לחץ, כי הלחץ הוא לא מגיע מהשתיקה, אלא מהמשמעות של השתיקה. משמעות השתיקה זה משעמם, ומישהו כאן אחראי לשעמום וזה אני. הדרך שלך זה לנסות אם ברשותך, אם אפשר טיפה להזיז את הפומית, יש לנו רוח. כן. תודה.
אוקיי.
הדרך שלך היא לנסות לראות. איך אתה יכול להתמודד עם אותם רגעים משעממים? כלומר, מבחינתך, רגע שעמום הוא לא רגע של חוסר עשייה, אלא הוא רגע של מבחן. אני שווה. אני לא שווה. אני מעניין, אני לא מעניין. זה רגע, זה מבחינתנו הרגע המלחיץ. לכן יש לחץ באותו רגע. אנחנו, המטרה שלנו תהיה לראות אם אנחנו מצליחים להעביר את הרגע הזה מרגע של מבחן לרגע של נוחות. לכן, כל עוד אין דיאלוג בין בני אדם, מבחינתך זה מבחן, אתה תמיד תרגיש בלחץ. ברגע שרגע של אי-דיאלוג עם אנשים אחרים, אבל נוכחות בקרבתם, כבר לא יהיה מבחן, אתה תרגיש בנוח עם זה, אז אתה לא תהיה בלחץ בני אדם, ולכן לא תהיה בלחץ שאם תדבר, אז אף אחד לא ישן נושא, או כן ישן נושא, או לא יהיה מה לדבר, זה כבר לא משנה לך, כי רגע שיעמום הוא הרגע מאיים. וברגע שהרגע משעמם לא יהיה הרגע מאיים, יהיה לך קל יותר. מה שהייתי אמליץ לך לעשות בהקשר הזה, זה לעשות אתגר מעניין. לקחת בעצמך בן אדם אחד, שהוא ידיד שלך, ואתה מאמין בו ואתה סומך עליו, ואתה מרגיש טוב בחברתו. צא איתו להליכה מדי פעם. בהליכה הזו, מה שתעשה, תדבר איתו מדי פעם, תאזין לו מדי פעם, ותיזום רגעי שתיקה. וברגעי השתיקה האלה, מה שאתה אמור לעשות, שים לעצמך איזשהו פרק זמן של חצי דקה, דקה. בפרק הזמן הזה, אתה מראש מגדיר את זה כזמן השתיקה. חצי דקה, דקה. וברגע שאתה מגדיר עצמך פרק הזמן חצי דקה, דקה, שתיקה, לאחר מכן תמשיך דיאלוג. אבל התפקיד שלך הוא במשך אותה חצי דקה, דקה, לא לנסות לדבר, לא לנסות לחשוב מה יהיה, איך יהיה. בזמן הדקה, דקה וחצי הזו, חצי דקה, מה שאתה אמור לעשות זה רק להתמקד. תתמקד בהליכה שלך, תנשום את האוויר שמסביב, תשמע מה שאתה יכול לשמוע מסביב, מה שאתה יכול לעשות זה רק להתרכז בכל מה שסביבך, אבל לא לנסות לדבר. למה אני אומר את כל זה? כל זה זה בשביל שמה שאתה תנסה לעשות זה לחוות את הרגעים שנקראים מבחינתך כמשעממים, ותחווה אותם כרגעים שהם יותר נינוחים, יותר רגועים, פחות מאיימים. צריך לאמן את הנפש בזה. ברגע שאתה מאמן את הנפש בזה, אז בהדרגתיות, רגעים של דיאלוגים ושיחות עם אנשים אחרים יהיו פחות מאיימים מבחינתך, כי פחות תפחת מהשקט, ופחות תפחת מהשקט, מכיוון שאתה פחות תרגיש את את השעמום, פחות תרגיש את השעמום, וברגע הזה יהיה לך קל יותר להתרגל אל השהייה בחברת אנשים אחרים. אז אם אני מסכם, מה שמאיים פה זה רגע השעמום, הרגע השקיטה, רגע השעמום, ולכן אנחנו ננסה להתאמן, להתמודד עם אותם רגעים משעממים כמו שתיארנו. כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לאשר גייבר, למוישי כאן, לכם המאזינים, היו ברוכים.